טוב, ערב טוב, אנחנו נמצאים היום בדף ח' עמוד א', סוגיית משקל, זה לכל סוגיית המשך, מה שמדנו לפני שלושה שבועות, או ארבעה שבועות, מקדש במלווה, אלא שכאן יש משקל וזה משנה קצת את הפרמטרים. דרך אגב, או חלק גדול מהשיעור, אנחנו נלמד משהו על קניינים והקנאת הלוואות. טוב, אומר הגמרא, שורה האחרונה של ח' עמוד א', אמר רבא, אמר רב נחמן, אמר לה, התקדשי לי במנה, והניח לה משכון עליה, אינה מקודשת. מנה אין כאן, משכון אין כאן. טוב, הביטוי מנה אין כאן, משכון אין כאן, זה הביטוי שהראשונים ישברו את הראש איך להסביר. רש"י כותב רק מילה אחת, וזה קשה להבין מה יוצא מזה. כותב רש"י, מנה אין כאן, הילקח משכון אינו שווה כלום. כלומר, רש"י אומר שמנה אין כאן, זאת הסיבה שמשכון אין כאן. הוא לא מסביר מה בדיוק הפשט, אבל זה בכל זאת יגביל אותנו, בגלל שאין כאן מנה, לכן אין כאן משכון. אנחנו נתחיל מהפירוש של התוספות. כותב התוספות, מנה אין כאן משכון אין כאן, תירש. ואינה מקודשת, לפי שהאישה נקנית בכסף, והכסף אינו בעין, איך יקנה? שאין המשכון תחת הכסף, כמעט שלא יישאר ביד האישה. אז תוספות מסביר שקודם כל, מנה אין כאן, הכסף אינו בעין. כלומר, הוא אומר, היית מקודשת לי במנה, והוא לא נותן לה את המנה, אז הוא בינתיים לא נתן לה כלום. כן? ואת הוא אומר, המשכון, שהוא כן נותן לה, זה גם לא יכול לקדש אותה. למה? כי הוא לא נותן לה. לא יישאר ביד האישה. המשכון לא יישאר ביד האישה, היא צריכה להחזיר את זה. מהתוספות זה לא ברור מה הכוונה. ברור שמשכון צריכים להחזיר. מתי מחזירים משכון? כי מקבלים את החוב, הכסף או משהו שהמשכון בא לערב, למשכן, להבטיח אותו. אז אולי זה כן שווה להחזיק משכון? אז תוספות לא כל כך מסביר, למרות ש כיוון שאין ברירה, אז ברור מה המילים. המילים נשים רק בשתי מילים שיש פה. למה המשכון לא יישאר ביד האישה? לא בגלל שצריכים תמיד להחזיר משכון, אלא בגלל מה שהוא אומר, שאין המשכון תחת הכסף. לא כתוב בתוספות למה, אבל התוספות אומר שהמשכון כאן איננו תחת הכסף. נדמה לי שהפירוש חייב להיות שהיא לא יכולה להחזיק במשכון עד שהיא תקבל את הכסף. אם היא כן הייתה יכולה להחזיק במשכון עד שהיא תקבל את הכסף, אז המשכון גם כן היה שווה לה משהו. היא לא זוכה במשכון כולו, אבל זה שווה פרוטה, זה שווה משהו כדי לקבל 100 שקל אחר כך, אז כדאי לקבל משלמים כדי לקבל את המשכון היום. התוספות מסביר לא, כי כאן זה לא נכון, המשכון בקיצור, המשכון הוא לא משכון, שאין המשכון תחת הכסף. אני חושב שככה התוספות הסביר את המילים. מנה אין כאן, כלומר, כאן זה בנתינה לאישה. מנה אין כאן, היא לא קיבלה כסף, וגם משכון אין כאן, היא בכלל לא קיבלה משכון. כי זה לא משכון. היא צריכה להחזיר את זה מיד, זה רק הפקדה. הראיה שזה הפשט הנכון הוא מההמשך. וכאן התוספות ממש לא מנוסח טוב, קשה לדעת מישהו חולק או לא, אבל התוספות ממשיך ואומר, ודאי, אי עמלה, התקד שלי במשכון זה במשכון יהיה שלך. פשיטה זה מקודשת. כי אז הוא נותן לה את המשכון, זה לא משכון, הוא נותן לה מתנה. וכמו כן, אם אדם אומר לחברו, אתן לך מנה במתנה והניח לו משכון עליה, לא קנה המנה במשיכת המשכון. הנה, תוספות אומר, המשפט שאומר עכשיו זה המשך של המשפט הקודם. אם מישהו רוצה לתת מתנה, הוא אומר, אני אתן לך מנה. אבל לא נתן עדיין. בינתיים הוא נותן לו משכון כדי להבטיח את הנתינה מחר. והניח לו משכון עליה, לא קנה המנה במשיכת המשכון. תוספות אומר, הוא לא זוכה במנה. כשהוא לא זוכה במנה, אז הוא גם לא זוכה במשכון. הוא לא זוכה בשום דבר. ואין לחלק בין מתנה לקידושין. עכשיו תוספות, כוסף את הספרות, והבן הוא חיים כהן, הוו כאן הוא מאוד לא ברור. הוא חולק, הוא מוסיף, מיד נראה. ורב חיים כהן, בשם רבנו תם אומר, שאם אמר אדם לחברו, אתן לך מנה במתנה, והי לך משכון עליו, ואל תחזיר לי המשכון, עד שיתן לך המנה, ואז ודאי יכול לעכב המשכון, עד שיתן לו המנה. אז בלי שנסביר כרגע את מה שרב חיים כהן אומר, אבל כיוון שזה תוספת, ברור שלפני כן הוא לא חשב ככה. אז תוספת אומר שאם אני מבטיח מתנה ואני נותן משכון, אז צריכים להחזיר את המשכון בלי לקבל את המנה. כי כל החידוש של חיים כהן הוא שאם הוא מוסיף את המילים ואל תחזיר לי המשכון עד שיתן לך מנה, אז ודאי יכול לעכב המשכון עד שיתן לו מנה. זאת אומרת שעד עכשיו, תוספות טוען, וזה באמת הפשט שלו, מה שהוא כתב לפני כן, שצריכים להחזיר את המשכון, הכוונה היא לא כשמקבלים את המנה, אלא שצריכים להחזיר את המשכון מיד. למה צריכים להחזיר משכון מיד? תפקיד של משכון זה לא להחזיר אותו. כי זה לא משכון. למה זה לא משכון? כי זה לא משכון, כי מנה אין כאן. בגלל שאין אין המשכון תחת הכסף. ההוכחה שזה הפירוש הנכון, נדלג מיד לראש. זה גם בתוספות הראש. אני כאן צילמתי את פסקי הראש, מקום מספר 3, ושם הדברים כתובים בצורה ברורה. כותב הראש, יש מפרשים, דהיינו דווקא בקניין אישה ועבדים. יש מפרשים, זה רב חיים כהן בשם רבנו תם. סדר כאן יהיה הפוך, הוא מתחיל מרב חיים כהן. יש מפרשים, דהיינו דווקא בקניין אישה ועבדים, כי היא עובדה דאמתה ובסמוך, וכן בקרקע, לפי שנקנים בכסף, ואין כאן כסף שיוכל לקנות, שאין המשכון קנוי, שלא נתנו לה זכות בגופו. זה די דומה לתוספות בלשון. אין המשכון קנוי, אני מסביר שהכוונה היא שאין לה בכלל שום זכויות במשכון, לא כמו שמשכון רגיל קנוי, זה לא קנוי. אבל בכל מקרה לשון דומה לתוספות, שלא נתנו לה זכות בגופו של משכון. אבל אם אדם נותן מתנה לחברו ונתן לו משכון, בשביל המתנה, משיכת המשכון כאילו זכה במתנה. אז הוא אומר, במתנה זה כן מוריד. כן, זה דבר שתוספות שאלה. הוא מביא ראיה, מדבר מפרק הסוף, אני מדלג על הראיה. ולטה. ואין חילוק בין מתנה לקידושין. וטעם אחד הוא כולם. עכשיו הוא יסביר את הטעם, מה שתוספות אצלנו לא יסביר. לפי שאין המשכון משובד לכלום. כן, הדברים מפורשים. המשכון לא עושה כלום. מה פירוש המילים משכון משועבד? המשכון לא נותן למי שמחזיק במשכון שום שיבוד על גופו של נותן המשכון. זה בעצם היה צריך להיות, אין המשכון משעבד כלום. אין המשכון מחובר. לא שהמשכון משועבד, זה הפוך. המתנה צריכה להיות משובדת לי כדי שאני אשמש במשכון כדי לקבל אותו. כוונה היא, אין המשכון מחובר לשום דבר. משום אדם יכול לשעבד נכסיו לדבר שנתחייב בו. אבל דבר שלא נתחייב, לא אוכל שיבוד על נכסיו. ומתנה שאמר ליתן לו, לא נתחייב בה. ולא יתחייב בו לעולם, לפי שיכול לחזור בו. לפי כך לא נשתבד לו המשכון ממשיכתו. טוב, אז בראש הדברים מפורשים מאוד. מה הפשט לפי הראש בגמרא? מה זה מנה אין כאן? אדם אמר לאישה, אני אתן לך מנה ואת תתקדשי לי, והנה לך משכון. קודם כל, מנה אין כאן. מה זה מנה אין כאן? זה לא רק שאין כסף בעולם, אלא זה יותר. מה הוא עכשיו הסביר? הוא בכלל לא חייב גם בעתיד לתת למנה. כדי להתחייב למישהו, צריכים לעשות מה הסכינים. אם אדם אומר למישהו אחר, אני חייב לתת לך כסף, מתנה. זה לא חל. כפי שהראש כתב, אני מדגיש את המילים עוד פעם, ובמתנה שאמר לי, תן לו לא להתחייב ולא להתחייב לעולם, כפי שיכול לחזור בו. אם אדם אומר, אני חייב לך סתם, אני מתחייב לתת לך 100 שקל, הוא לא חייב. איך עושים קניין? יש סוגיה בסוף כתובות, זה בקניין חליפין או בקניין שטר, יש מחלוקת שם, אחד מהם או רק בשניהם. אבל בדיבור לא קונים, לא, כמו שלא קונים חפצים בדיבור, ככה לא קונים התחייבויות. עכשיו, אם אין כאן מנה, כלומר אין כאן חוב, הוא לא חייב לכסף, ואז הוא נותן למשכון, אז גם משכון אין כאן, למה? אז הוא הסביר בשורה הקודמת, אני חוזר שתי שורות בראש, לפי שאין המשכון משובד לכל, משום אדם יכול לשבד נכסיו, הנה, משום, אדם יכול לשבד נכסיו דבר שנתחייב בו, אבל דבר שלא נתחייב בו, לא חל שיבוד על נכסיו. המשכון זה דבר, אתה יכול להחזיק משכון אם אני חייב לך כסף. ואז אתה משמש במשכון כדי לקבל מה שמגיע לך. אבל אם אני לא חייב לך כסף, אתה לא יכול להשתמש במשכון כדי לקבל דבר שלא מגיע לך. הבטחתי? הבטחתי. אבל זה לא מגיע לך על פי דין. ולכן אין לך שום זכות להחזיק במשכון. אתה מחזיק בחפץ שהוא שלי, אתה צריך להחזיר אותו. כל הדין שנקרא משכון, אנחנו מגילים שהדין הזה קיים, אבל הוא בעצם חידוש. אם אדם חייב כסף למישהו, והוא לא משלם, אז הבן אדם הזה, בהסכמה, לפעמים לא בהסכמה, לפעמים ידי בדין, אבל בוא נגיד בהסכמה, אני נותן לו דבר, ואני אומר, אל תחזיר לי עד שאני לא משלם לך, אז זה חל שיבוד, כלומר השיבוד שיש לך על הכסף, על החוב, עכשיו תופס את המשכון. ולכן המשכון משועבד. איך אתה יכול להחזיק במשכון, בחפץ שהוא שלי? איך אתה מחזיק בחפץ שהוא לא שלו? התשובה, כי זה משועבד לו. מה זה שיעבוד? זכויות. יש אדם אחד, זכויות בנכסים של מישהו אחר. אבל על מה מתפסס השיעבוד הזה? אז הראש מסביר, זה מתפסס על כך שהיה חוב. והחוב עכשיו, החוב יוצר שיבודים, אז החוב עכשיו יוצר שיבוד מיוחד, לשיבוד יותר חזק מהשיבוד הכללי, על המשכון הזה. אבל אם אין חוב, אז אין משכון. כאן אין חוב. למה אין כאן חוב? כי הוא לא חייב לכסף, הוא רק אמר. ואמירה לא תופסת כלום. אז הפשט, זה פשט טוב מאוד במילים. מנה אין כאן, כלומר חיוב לתת מנה אין כאן. הוא אמר שני משפטים. הוא אמר לה, אני התקעת שלי במנה, אני אתן לך מנה, והנה לך משכון. המשפט הראשון הוא דברים בטלים. לכן המשפט השני הוא דברים בטלים. רשי לומד כמו הראש. כלומר, הראש לומד כמו רשי. זה לפיכך. כיוון שאין כאן חוב, לכן אין כאן משכון. עכשיו, מה המחלוקת בין רב חיים כהן לבין התוספות פה? זה דבר צדדי בעצם. בתוספות שלנו. לכאורה הוא לא בא לחלוק על עצם הפשט, הוא לא נותן פשט אחר בגמרא. התוספות מעולם לא הביא פשט אחר, הוא הביא את רבינו חיים כהן בשם רבינו תם, והוא מתווכח איתו, אבל הוא לא מציע פשט בגמרא. אז רב חיים כהן אמר שבתוספות שלנו כתוב שאם הוא אומר אל תחזיר לי עד שאני לא נותן לך, אז הוא יכול להחזיק בזה. יכול לעקב המשכון עד שייתן לו המנה. אדם יכול לתת למישהו זכויות בחפץ שלו, ואגיד לו, אל תחזיר לי, עד שאני לא קופץ לאוויר. אז כן, אז אבחיים כהן, כן חולק על המוחלטות של הראש אמר, שאין דבר כזה משכון בלי חוב. כאן אני אומר, אמרתי, קח את הדבר הזה, הוא משכון בידך, מה פשוט אומר משכון בידך? אתה לא צריך לתת לי, עד שאני לא ממלא אחרי תנאי. מה התנאי? כל תנאי. עד שאני לא אתן לך דבר. עד שהשמש לא יבוא דום בגבעון, אז הוא יכול לעשות את זה. אבל לא שהבן אדם קנה את המתנה, הוא לא צריך להחזיר את המשכון עד שלא נקנה לו את המתנה. והתוספות חולק בתימה, אני קורא בתוספות מאדם בסוח את האומנין, גם בסוח את הפעולים לעלות פשטן וכל דבר, אז הוא מתווכח כאן וכאן, הוויכוח הוא לא חשוב לה. רק נקרא תסוף התוספות, כי תוספות מוצאים מזה הלכה למעשה. וכשגילים לעשות שידוכין, כנראה שזה היה מציאות שמבטיחים הרבה דברים ולא נותנים מיד. יוצבים תנאים, אז יושבים שם ומבטיחים תנגולים וכלי מיטה וסירים, אז איך קונים אותם? רגילים לעשות שידוכים, צריך להיזהר בדבר יפה, שיאמר הרי אני מקנה לך כך וכך בגוף החפץ. צריך לעשות קניין על הסדינים, על התנגולים, חליפן או משהו. אם אמר, אם אחזו בי אתן לך כך וכך, הוא רק הבטיח לתת אם, אז כמה מדובר בקנס של השידוכין? אם נבטל את השידוך, אז צריכים לשלם כסף. אם הוא רק אמר, אני אתן, בא לך משקון, מנה אין כאן, משקון אין כאן. ונמצא בשידוכין, לא אמרינן, מנה אין כאן, משקון אין כאן. וזה בסדר. בשם ובשידוכין לא מבלה, יש לו סיבה אחרת. אוקיי? אז הפירוש הראשון שלנו, שזה בצורה, אין לי שום סיבה לחשוב שתוספות לא אומר כמו ראש. אני מדגיש לכי בתוספות, העיקר קצת חסר בין הספר. אני חושב שהנקודה העיקרית של הראש, שאין משקון חל אלא על חוב, זה כתוב בתוספות רק בשלושה מילים. שאין המשקון תחת הכסף. משקון הוא תחת חוב, ולא תחת הבטחת כסף עתידי. אז זה כתוב בראש בצורה מפורשת, ולכן אין כאן שום קידוש, כי היא לא קיבלה כלום, היא לא קיבלה לא מנה, ולא זכות לקבל את המנה מחר, וגם לא קיבלה זכויות ששוות כסף במשקון. אילו, עכשיו נדייק, אילו היא תקבל במשקון זכויות אמיתיות, כלומר יש לה חפץ ביד שהיא לא צריכה להחזיר, ובגלל זה, עד שלא ימלא אחרי התנאי, ובגלל זה, זה שווה לה להחזיק בזה, אז היא יכולה להתקדש בזה. שזה לכאורה המשך הגמרה. אית וירוב על הרב נחמן, חטא עמוד ב', קידשה במשקון מקודשת, מפורש נגד, רב נחמן. אומר הגמרא, אתם במשקון דאחרים, רבי יצחק, אתם רבי יצחק מניין לבחוב שקונה משקון, שני מבר לחתי יצטק אמינו קונה יצטק מניין, מכאן לבחוב שקונה משקון. אז לא נדבר כרגע רבי יצחק, אבל התשובה היא זה משקון של אחרים. מה זה משקון של אחרים? פלוני חייב לי כסף, ויש לי משקון שלו. אני מעביר את המשקון הזה לאישה. אני מקדש אישה במשקון זה שיש לי ממישהו אחר. אז היא מקודשת. למה היא מקודשת? כי היא יכולה להשתמש במשקון הזה כדי לקבל את הכסף ממנו. הכסף שהוא חייב לי, הוא עכשיו יצטרך לתת לה. הגמרא צריכה לנמק למה היא יכולה להחזיק בזה, הלא, היא לא קיבלה את המשקון ממנו. אז מסבירים את זה בגלל שבא חוב קונה משקון. המשקון הוא שייך לי במידה מסוימת, לא ניכנס לפרטים, אבל יש קניין לאדם להחזיק במשקון, לכן היא גם יכולה לתת את זה לה. ועכשיו יש לה קניין במשקון הזה, כל מה שיש לי, אני יכול לתת מישהו אחר. אז נתתי משהו לאישה, מה נתתי לה? את הזכויות, את הקניין שיש במשקון כדי לשמש בו לגבות כסף. אבל כאן, למה הראש כאן מודה? למה לפי הראש, רב נחמן כאן מודה? במשקון ממני היא לא מקודשת, להעביר משקון של מישהו אחר היא כן מקודשת. תשובה, כי משקון של מישהו אחר יש חוב. זה בעצם זה טעות אופטית, זה לא בגלל שזה אחרים או הוא. במקרה הראשון, מנה אין כאן, לכן משקון אין כאן. במשקון של אחרים, מנה יש כאן. הבן אדם חייב לי כסף, ולכן המשקון שהוא נתן לי זה המשקון אמיתי עם קניין. אני יכול להביא הצעה לה בגלל שבא חוב קונה משקון. אז הגמרא היא מצוינת לפי הראש. רודי, לאיזה עניין זה נקרא משקון במקרה הראשון? טוב, אם זה קושיה, זה קושיה, אבל התשובה היא, זה... הוא קרא לזה משקון, אבל זה לא משקון. זה מה שהוא אומר. המשקון לא חל. הוא צריך להחזיר את זה. המילה משקון פירושו דבר שאתה יכול להחזיק ולא להחזיר. אומר את הספורט, הוא חייב להחזיר, היא חייבת להחזיר את המשקון. אז זה לא משקון. זה נקרא משקון בגלל שזה מה שבן אדם אמר. הוא אמר, אני נותן לך דבר שאת תחזיקי בו כדי להבטיח את מה שהבטחתי. כן? כל המקרים בתוספות. שני אנשים יושבים בזמן השידוך, בזמן התנועים. אז הוא אומר, אם אני אעשה ככה, אני אתן לך כסף. הוא אומר, אני לא מאמין לך, טוב, כך משקון. אז זה כדיקה משקון בגלל, זה מה שניסו לעשות. אבל על פי דין זה לא חל. זה מתנה שלא חל, זה משקון שלא חל. זה הפשט, אתה צודק 100%. עד הרבה. כלומר, לפי הראש, זה העדיפות, זה הפירוש המילה, משקון אין כאן. אין משקון. זה מה שאתה שאלת, למה זה כאן משקון? זה לא משקון. הוא אומר הראש, זה פשט הפסק. הוא אמר, הניח למשקון עליה, הוא אמר, זה המשקון, אבל המשקון אין כאן. המשקון איננו. זה הפשט. אז הניסוח של הדין הוא קשה, אבל הפסק הוא מצוין. הפסק שלל את הניסוח. זה, לפי הראש, זה יהיה הפשט. אוקיי? הרמב"ן חולק. כל מספר 4, הרמב"ן מציע כאן שני פירושים, אנחנו מודילים בשני, אבל נקרא את שניהם. מנה אין כאן, משכון אין כאן. משמע להתהכי פירושה. כיוון שהוא אינו מקצ'ה בגופו של משכון, אף על פי שאמר לה קני אותה לשיבוד מנה וקנתה. אני מדגיש את המילים האלו. הוא לא מקדש אותה במשכון, הוא רוצה לקדש אותה בכסף. הוא אומר, היית בגודת שלי במנה, והילך משכון. אז אינו מקדש בגוש המשכון, אף על פי שאמר לה קני אותו לשיבוד מנה וקנתה. כלומר, בניגוד לראש, בניגוד לתוספות, הוא אומר שהיא כן זוכה במשכון הזה, היא יכולה להשתמש בזה כדי לקבל את הכסף. המנה משובד לה. מה שהראש אמר, שאין כאן שום חוב, הרמב"ן אומר שלכאורה יש חוב. קני אותו לשיבוד מנה. אז היא קונה את המשכון לעניין מה? לשבד את המנה. ובכל זאת היא לא מקודשת. אין כאן משכון, כלומר, מה זה אין כאן משכון? לפי הראש אין כאן משכון, זה לא חל. הרמב"ן אומר, זה כן חל. אז כן הוא צריך להגיד, כלומר, שאינו קונה בה, הוא, לא שהיא לא קונה, היא קונה את המשכון, הוא לא קונה אותה, שאינו קונה בה, זה הוא, ובא זאת האישה, שאינו קונה בה, דהבי לה כהלווה, דלטה בעין, הולו במנה אין כאן. אז הרמב"ן אומר, הפשט לא נראה עדיין כל כך ברור, אבל מה הוא אומר? יש כאן נתינה של משהו, ששווה כסף גם, אבל כמו שלמדנו בדף זין, בדף עמוד ב', שהמקדש במלווה אינה מקודשת, אז ככה גם במקרה שלנו. כיוון שהמשכון שהיא קיבלה זה לא החפץ, והכסף שהיא קונה היא לא מקבלת עדיין, היא רק מקבלת חוב של כסף, אז אומר הרמב"ן, היא לא קנויה. אם היינו עוצרים בשלב הזה, הייתי אומר שאדם שמתחייב לתת כסף לאישה, והוא באמת מתחייב, וזכר, ועכשיו הוא חייב לכסף, היא לא מקודשת, כי זה מקדש במלווים, הוא מקדש בחוב ולא בחפץ גשמי. זה לא הפשט, כי אנחנו נראה מיד מה הקושה, אבל זה מה שהרמב"ן אומר עכשיו. תהב ילה כהלוואה, דלטה בעין, הולו ומנה אין כאן. לפיכך, אינה מקודשת, וחוזה ונוטל משכונו ממנה. לא לטעות. מה פירוש המילים וחוזה ונוטל משכונו ממנה? למה הוא לא קייך את המשכון בחזרה? גם הראש כתב שהוא נוטל את המשכון בחזרה, וגם תוספות אמרו שהוא נוטל את המשכון בחזרה. אבל הרמב"ן כתב לפני כמה שורות שהיא קנתה את המשכון. אז למה הוא חוזה ונוטל את המשכון ממנה? אם היא קנתה, אז למה הוא לוקח את זה ממנה? זו לא סיבה, זו תוצאה. כיוון שהוא נותן את המשכון רק בשביל חוב המנה, וחוב המנה זה בשביל קידושין, והיא לא מקודשת, אז אכן היא צריכה להחזיר. זה כמו כל מכן, נגיד לי, נתתי כסף אפילו, נתתי טבעת לאישה, ואמרתי לה, הרי מקודשת לי בטבעת זו, ואז מתברר שהקידושין לא חלו, העדים לא היו קשרים. היא הייתה נשואה. הייתי קטן. היא הייתה קטנה. אז היא צריכה להחזיר את הטבעת. למה? כי לא נתתי לה מתנה, נקודה. נתתי לה טבעת כדי להתקדש. כאן הוא נתן לה את המשכון כדי להבטיח את המנה, כדי להתקדש. כיוון שהפידין היא לא מקודשת, אז לכן בחוזר, לכן זה פירוש המילה בחוזר. זה בדיוק, מה שהרי אומר, זה הפוך מהראש. הראש אומר, כיוון שהיא לא קונה את המשכון, לכן היא לא מקודשת. הרמב"ן אומר, היא כן קונה את המשכון, ובכל זאת היא לא מקודשת. כיוון שהיא לא מקודשת, לכן, בגלל הטעות, בגלל האי-ביצוע, אז לכן, וחוזר, אחרי שהוא כבר הקנה, עכשיו הדין חוזר, הדין מתבטל, וחוזר ונותן משכונו ממנה. וכן באמת, שאין גן במלווה, כדי איתו לכמה מחירותן, שם מחל שזה קנו, ואם מלווה לא צנית, ממה קנו. והיא אף אגב, דהה מלת עליו כמלווה, אף אגב, נה, משפט קריטי, ואף אגב, דהך מלטה, לאו כמלווה, דביידו, מה השאלה שלו? הוא אמר, מקדש בהתחייבות עם משכון, זה כמו מלווה. עכשיו, מה היה מקרה של מלווה? מקרה של מלווה זה אישה הפוך, אישה שחייבת לבעל כסף, והוא מעריך לה את הזמן, או מוכר. שם, למה היא לא מקודשת? כי היא לא קיבלה כלום. הנעת מלווה היא כן מקודשת, אבל במלווה עצמה היא לא מקודשת, כי הכסף היא קיבלה לפני חודש, ועכשיו היא רק לא מחזירה. אז איך זה דומה למקרה שלנו? כאן היא כן מקבלת. היא מקבלת עכשיו את המשכון, היא מקבלת עכשיו את הזכות לגבות ממנו כסף בעתיד. אז הרמב"ן שואל, זה לא כמלווה, זה בידו. יש משהו בידה. מקום מקום משמע, באומר לאישה, הרי אני חייב לחמנה בקניין, אומר עדיין משמע, מהגמרה הזאת, שמי שאומר, הרי אני חייב לחמנה בקניין, מה פירוש אומר בקניין? הוא עשה קניין חליפן. מה שתוספות והרש אמרו, זה מה שחסר פה, ההתחייבות לא חלה. אומר רמב"ן, לא, ההתחייבות חלה. איך? אני לא חולק על התוספות, צריכים לעשות קניין. שיעשה קניין. באומר לאישה, הרי אני חייב לחמנה בקניין. והתקדשי לי בו, אינה מקודשת. וכן ימיך לא קנה. למה? אז עכשיו המשפט שאנחנו נצטרך להסביר. זה שיבוד ברשות לא והוא. זה משפט פילוסופית כמעט, כן? זה משפט מאוד מאוד עקרוני, מאוד מאוד קונספטואלית. מה פירוש המילים? זה שיבוד ברשות לא והוא. אם אני חייב למישהו אחר כסף, הערך הוא ביד החייב. שיבוד זה דבר שמקשר בין אדם א' לבין אדם ב'. אני הייתי אומר, בניגוד לרמב"ן כרגע, שאם אני מתחייב למישהו, הוא עכשיו הרוויח. לפני כן הוא היה אני, ועכשיו יש לו שיבוד עליי, שזה... זה משהו, חוב זה דבר. אי אפשר לאכול אותו, אבל אפשר להשתמש בו, ועוד מעט זה גם, כלומר זה לא רק עוד מעט זה יושב בכסף. אני כבר חייב לו. אדם שחייב הרבה כסף, הוא עני, הוא לא עשיר. זה מאוד בחדשות עכשיו. בני אדם שהם מאוד מאוד עשירים, אבל הם חייבים יותר כסף מה שיש להם. אז הם עניים. אז הרמב"ן אומר, לא נכון. שיבוד ברשות לא והוא. כל זמן שהוא לא שילם, אז... הדבר, הערך, נמצא אצלו. והיינו טיימה דמיל, וזאת הסיבה, עכשיו זה דבר שאולי לא ידענו בדבר, זאת הסיבה שמקדש במלווה לא מקודשת. כי אם האישה חייבת לי כסף, ואני מוכל לה, אז אומר הרמב"ן, הסיבה שהיא לא מקודשת זה בגלל ששיבוד ברשות לא והוא. האישה, לפני שמחלתי לה, הכסף היה אצלה. מה שנקרא בגמרא בדף ממחת מלווה להוצאה ניתנה. החוב, השיבוד, גם לא רק הכסף, גם השיבוד, שזה מחייב אותה לעשות משהו מחר, אבל הערך של השיבוד הזה הוא אצלה. ולכן כשמחרתי לה, היא לא קיבלה כלום. אז מה קורה אצלנו? שאני מתחייב לה, אז גם כן היא לא קיבלה כלום, כי הערך הוא אצלי. כמו שביטול חיוב לא מעביר דבר מהמבטל ללווה, אז יצירת חיוב לא מעביר דבר מהלווה למלווה. אבל, אומר לחברו, הרי אני חייב לך מנה, כלומר, מחייב אני עצמי לך במנה, וקנה כלי למשכון עליהם, מכיוון שמשך קנה כליו לשיבודו. טוב, אני רוצה עוד מעט לדבר על המשפט הזה, אבל רק איך המשפט הזה מתחבר לרמב"ן? כלומר, הרמב"ן איננו אומר שהקניין לא חל. גם אם הקניין יחול, המשפט שרק ראינו, הוא יעשה את הקניין הכי טוב, יעשה קניין חליפן. וזה למשפט הקודם. חייב לחמנה בקניין. בכל זאת לא מקודשת. אז גם במקרה שלנו, שלא עשה בקניין, כי לא כתוב קניין, אומר הרמב"ן, זה לא בגלל שזה לא חל, זה כן חל. הוא לא מסביר למה, אבל זה כן חל. אדם שאומר, מחייב אני עצמי לך במנה. לא אמר בקניין, אז זה לא חל. וקנה כלי למשכון אליהם, מכיוון שמשך כלי כאן שמשך, כאן הכלב לשיבודו. אומר הרמב"ן, זה כמו רב חיים כהן, אבל בכל מקרה, הוא אומר, אם אני נותן, אני אומר, אני רוצה להיות חייב לך, אני מתחייב לתת לך משהו. קני משכון, אז המשכון נקנית לצורך השיבוד. אבל, היא לא מקודשת. כי, מנה אין כאן, משכון אין כאן. המנה, היא לא קיבלה עדיין, והמשכון, שכן קיבלה, אבל זה לא נתינה. כי, הוא לא קונה בגוף המשכון, אלא בשיבוד הגלום במשכון. והשיבוד הוא ברשות לא ורום. הרב אבטנזל כתב משכון אין כאן דלא קניאלי במשכון במידי, דמי יאיב לו דקניאלי משכון, וזו השיטה הקודמת, זו שיטת התוספות. אוקיי? אז אנחנו צריכים להבין בדיוק מה הרמב"ן אומר, אבל בגדול מה הרמב"ן אומר? אומר הרמב"ן ש... למרות שאפשר לעשות עסק כזה, אפשר להקנות למישהו משכון על התחייבות בלי שההתחייבות קיימת. אבל לקידושין זה לא מועיל, כי זה דומה למלווה. דומה למלווה. למה דומה למלווה? כי שיבוד ביד לא עובר הוא. אתם מבינים את השיטה של הרמב"ן? אפשר לנחש, אבל במקום לנחש, אני מציע שנקרא. נקרא את הריטב"א, אחר כך נקרא את הר"ן, ונשווה, כי אני לא חושב שאומרים אותו דבר. אבל שניהם ודאי מצטטים את הרמב"ן, והריטב"א יותר קרוב ללימים של הרמב"ן, ולכן אני חושב שזה פירוש יותר טוב ברמב"ן, אבל בכל זאת יהיו כאן שני פירושים. הריטב"א, מקור מספר 5. יש מפרשים אותה אפילו שנתחייב לה במנה בקניין, קרוי, או שזיקה לה במשכון מנה, שאמר לה זכי לשיבוד מנה וקנתה אותו. Okay, מי זה? זה הרמב"ן שרק קראנו. אין כאן משכון. תהה לא מתי השתה ליד השום הנה. לא מן המנה ולא מן המשכון. שהרי אין המקד שבגופו של משכון. והביא לה כהלוואה. המילים הם כמעט המילים של הרמב"ן. תדעו הביא בעין. זה לא מקד שבין. והדה אמר מנה אין כאן משכון אין כאן, הכי כמה. כיוון דה מנה אין כאן, שאין כאן מנה ואין, משכון לא מהני, לא שמשכון לא קיים, משכון לא מהני לקד שבו. והרי זה נותן משכונו ממנה. עכשיו שואל, הריטב"א, ואף אגב דה במלווה דה אחרים מקודשת? הנה, זאת השאלה הקריטית. הגמרא אומרת בשורה הבאה, שמקדש במשכון מקודשת, במשכון לאחר. לפי הרוז זה היה מצוין. חוב קדום, חוב קיים. אבל איך הרמב"ן יסביר? מה זה משנה אם אני נותן למשכון שלי על החוב שאני עכשיו יצרתי, לבין מקרה שנותן למשכון של מישהו אחר, או חוב שנוצר לפני חודש. בשני המקרים אני נותן לה אותו דבר, אני נותן לה את הזכות לגבות כסף מחר. אז אתה אומר, זה שום דבר. כי... שיבוד ביד לא עובר. אז גם השיבוד מאותו אדם אחר, מה זה משכון אחרים? רובן חייב לי כסף, אני נותן לאישה את המשכון. אבל איפה השיבוד? ביד רובן. מה יש לאישה? משכון. אבל היא לא מקדשת בגוף המשכון. מה ההבדל? בשני המקרים האישה מקבלת משכון כדי להבטיח חוב עתידי. אז לא מובן חילוק הגמרא בין משכון שלו ומשכון של אחרים לפי הרמב"ן. בואו נראה איך הרמב"ן ענה לשאלה הזאת. הרמב"ן מספר 5, הרמב"ן דבר מתחל אחרים. משכון דרכים מקודש כלב יצחק. לא חשוב על יצחק, אני מדלג להסבר. מכל מקום, סוף הרמב"ן, מכל מקום, דווקא במלבד האחרים, דהנפק שיבוד המיני דמקדש ליד דמתקדשת. אבל שיבוד דידי, כגון חייב אני לחמנה בשטר או בקניין, אין האישה מתקדשת בכך, דומי דמלווה. דהך למדתי ליד הכלום, ואך לנפק מיני כלום. דשיבודה ברשות לא והו. וכולה ממן הגבי. וכיוון דאגיד בי לב קידוש שנינו כדפרישת כך נראה לי. כן, אז הרמב"ן כאן כתב הרבה. הוא הסביר כאן יותר טוב את הביטוי שלו, שהוא אמר שזה דומה להלוואה. כלומר, זה לא דומה להלוואה. למה זה דומה להלוואה? דומיה דמלווה, דהכה לא מתי ליד הכלום, והכה לא נפק מיני כלום. מה אומר הרמב"ן? אם אני מקדש במלווה, אז אני מקדש אישה בזה שאני מוכל לה, אז היא לא מקבלת כלום. אם אני מקדש אותה במשקון שאני נותן לה, היא לא מקודשת, לא בגלל שהיא לא מקבלת כלום, היא כן מקבלת. היא מקבלת את המשקון, את זכות הגבייה העתידית, היא מקבלת דברים יקרים. למה היא לא מקודשת מעין מלווה? לא בגלל שהיא לא מקבלת, אלא בגלל שאני לא נותן. כן? המילים מפורשים ברמב"ן. זה דומה למלווה, דהכה לא מתי ליד הכלום. איפה זה הכה? מה הכה הראשון? במלווה. והכה, במשקון לא נפק מיני כלום. זה שיבודה ברשות לא בהו. איך זה שונה ממלווה דאחרים? שם הוא אמר, במלווה דאחרים, דהנפק שיבודה מיני דמקדש ליד הדמתקדשת. שיבודה זה דבר אמיתי. ואם אני נותן לאישה את השיבוד שיש לי או מישהו אחר, הוא היה משועבד לי, אני מחזיק בשיבוד שלו, ונותן את זה לאישה. אז משהו בא, יצא ממני בגיל האישה. אבל אם אני משבד את עצמי, אז אני גם נותן לשיבוד, אבל זה לא נפק ממני. למה? כי שיבודה ברשות לא והוא. שיבוד לא עובר מהלווה למלווה. שיבוד כן עובר מהמלווה לאדם שלישי. ממני לאישה. Okay, זה נשמע פרדוקסלית. כלומר, איך יש לי שיבוד בכלל לתת לה אם השיבוד שייך לו? השיבוד זה לא שייך, שיבוד זה משהו שבין שנינו. לכן גם צריכים את הביטוי שברחוב קונה משקון. השיבוד נמצא ביד המלווה, אבל הוא גם נמצא ביד הלווה. אז יצירת שיבוד איננו נחשב להעברת דבר מהלווה למלווה, כי זה לא יוצא מספיק. זה כן מגיע למלווה. לכן אני מדגיש, הוא לא אומר בגלל שאישה לא מקבלת, אלא בגלל שבמקדש במלווה אישה לא מקבלת, אבל במקדש במשכון, האיש לא מתפרק מספיק. אבל אם אני נותן לאישה מה שיש לי על לא ואחר, זה מצוין. נשאיר צבביר, נקרא את הגרסה של ריטב"א לאותם מילים. ואף על גב דבמלווה דאחרים, כן, את אמיתי, מקור מספר 5, ואף על גב דבמלווה דאחרים מקודשת, כל אחד הסבך דייטה, דלמד סימך לא ולמל, וזה גמרא בדף המחת, מפורש, שמלווה דאחרים מועיל, אפילו בלי משכון. אם רק אין בעיה, שמה שנקרא סביר הודעת, הטעם, כיוון שזכת במלווה, נפק ממונה מיני, אתה נפק שיבוד דלו ומיני, וזך יבאי, אבל שיבוד דידי, שנתחיית בקניין או בשטר, זה לא נפק מיני כלום, הווה זה כמקדש מלווה שאין מקודשת. אז הציטוט שלו של הרמב"ן, בסך הכל מילים אלו נמצאים ברמב"ן, הוא אומר, מקדש במלווה דאחרים, משהו יוצא מהבעל, שהוא המלווה, ומגיע לאישה. שהיא המלווה החדשה. מה יוצא ממני? הזכויות שהיו לי על הלווה. ועכשיו הם לא אצלי, אלא אצלה. אז יש כאן שלילת מה שהיה, ביצירת דבר חדש. אבל אם אני נותן לה שיבוד עליי, אז היא מקבלת דבר שלא היה לה, אבל אני לא מפסיד. אני לא נשלל ממני שום דבר. הלווה לא מפסיד ביצירת חיוב, אבל בעל חוב כן מפסיד בהעברת חיוב הלאה. זה ברור שזה מה שכתוב בריטב"א, לדעתי זה כתוב ברמב"ן, יש עוד משפט ברמב"ן שהריטב"א מתעלם ממנו שדווקא הרן ירד עליו, וזה מעניין, הרמב"ן לא פעם אחת ולא שניים, כותב הרבה ומפרשים שונים, תופסים חלקים שונים של המשפט. רואים שבהמשך של הריטב"א הוא מביא את הרייבד, כמו שהרמב"ן הביא את הרב הבטן, שזה פירוש התוספות, יקבלו שזה בכיפוש הרייבד זל, שאין משכון חל הוא משתבד, אז בשקדם לא חיוב, זה מה שקראנו בראש. הרמב"ן או הריטב"א ברמב"ן ברור, אני חושב שמושג הוא לא פשוט, זה לא, לי זה לא ברור 100%, אבל ברור מה שהוא אומר. הוא אומר שחידש דבר נפלא, שמקדשים אישה, זה לא מספיק שהיא מקבלת, היא צריכה לקבל מה שאני מוציא. אז במחילת מלווה היא לא מקבלת, ביצירת חוב אני לא מוציא, ולכן שניהם זה נקרא מקדש מלווה, זה נקרא דומי דמלווה. זה אותו עיקרון, כי מה העיקרון המשותף? ששיבוד ביד דלא והוא שיבוד המשתבד, מי ש מגיע לו שיבוד לזכותו, הוא מקבל משהו. אבל המשועבד עוד לא הפסיד. אתה מקבל זכויות עתידיות עליי, אז אני, אתה מרוויח, אבל אני לא הפסדתי עד שאתה לא משתמש בו. יש פער הזמן. אני עכשיו קיבלתי זכויות עליך, אז קיבלתי, אבל אתה עוד לא הפסדת. כשמישהו אחר יש לו זכויות המשבדות אותך, אתה לא מפסיד עד שהוא לא גובה. זה היסוד של הרמב"ן. עכשיו, אולי מישהו רוצה מיד לשאול שאלה. מסוגיה שבשיעור אני לא דיברתי עליו, אבל בטח קראתם אותו. הרמב"ן כאן יסוד חדש, שזה לא מספיק שאישה מקבלת, אלא אני צריך לתת לה, אני צריך, הנתינה זה שהוא מפסיד והיא מקבלת. אז זה נגד דוגמה מפורשת, שנקרא עבד קנייני. ועבד קנייני, זין עמד א', אדם נותן לאישה כסף, והיא אומר לה, תתקדשי לפלוני במונה שאני נותן לך. כלומר, אחד נותן את הכסף, והשני הוא הבעל. אז הבעל שם לא מפסיד. היא מקבלת, אבל לא מקבלת ממנו. אז איך יש? כי היא כך אישה. אז מה התשובה? ברור מה החילוק, רק השאלה אם החילוק הוא הגיוני, אבל ברור מה החילוק. שם מישהו מפסיד. הייתה נתינה מפלוני לאישה. והחתן מקדש. אז זה החידוש שנקרא החידוש של עבד קנייני. אם זוכרים שם, רשי אומר שזה מדין שליחות, שליחות זה לא בעיה, אז זה כאילו אני נתתי. וגם אם זה לא מדין שליחות, כפי שהריטב"א כותב, אז זה החידוש של דין עבד קנייני. אבל יש שם מייסה נתינה, הוא לא אומר לבן אדם הנכון. אבל כאן אין נתינה בכלל, כי נתינה לפי הרמב"ן מוגדר כבא ממן, בא מאחד ומגיע לשני. זה כנראה חשוב. בואו נראה את הר"ן על אותו קטע בדיוק. כתב הרמב"ן, כן, כאן זה מפורש, לא צריך לנחש מזה. כתב הרמב"ן, אפילו היחד אמר לה קני משכון זה בשיבוד מלא ותתקד שליבו. הוא אמר קני משכון זה בשיבוד מלא ותתקד שליבו ומשכתו אין המקודשת. דנהי דקניה למשכון, כן, סימן מובהק של הרמב"ן, למרות שהקניין חל, להו שיבודה, אין מקודשת בכך. דמונה אין כאן, כלומר, עיקר שיבוד דמונה גבי לא והוא, ולא גבי אישה, משומחי משכונמי, אף אגב דגבי אישה הוא, הרי הוא כאילו משכון אין כאן, שאין המשכון, אלא להבטחת השיבוד. כמו דמונה אין כאן, גבי אישה, משכונמי אין כאן. וכי תימא נהי דשיבוד אגבי לא ולמה אני מקודשת באותו שיבוד ואמין מפרגיש וקדש וקדש בחוק מלבד האחרים בין בשטר בין במיל ועל פה מקודשת מדינה ידע משום תימא דלא סמך דייטה ואחר לא שייך אלא סמך דייטה איקה למימא הנה התשובה. עכשיו זה אמור, אנחנו יודעים שהרמב"ן, הוא מצא את הרמב"ן והרמב"ן שאל, אז הוא אמור להעביר עכשיו את התשובה של הרמב"ן. מה הוא כותב הר"ן? איקה דמימה, דלא דמי. דביש למה מקדש במיל ודאחרים לא שייכי כסף קידושין גם עם מקדש כלל. שכיוון שקידש את האישה באותו מיל ואין כאן אצלו ממנה כלום. מה שאין כאן מקדש במיל בדידי, דמנה אין כאן, כלומר, דאותו מנה שהוא מקדש בה, עקתי אגיד גבי. המילים האלו הופיעו ברמב"ן, סוד ברב. אגיד גבי. אם אני מתחייב לתת למישהו כסף, אז למרות שהיא מקבלת, אבל הכסף הזה הוא מקושר אליי. וכסף קידושין דאגיד גבי בעל, לא כסף קידושין הוא. מילולית, מה ההבדל בין זה לבין הריטב"א? אם רק נסתכל ברמב"ן, נראה שהוא כתב את שתי המשפטים, מה שהריטב"א ציטט ומה שהר"ן מצטט. סוף דברי הרמב"ן. אני חוזר למקום מספר 5. אבל שיבו דידי כגון חמי נחמנה בשטר וקניין, אין לי משהו בו. והכה לא מתי לידה כלום. והכה, במקש, מקזה של משכון, לא נפק מיני כלום. שיבו דוד ברשות לא והוא. וכולה ממנה גבי. זה מה שהריטב"א ציטט. ועכשיו מתחיל הציטוט של הר"ן. וכיוון דאגיד ואילת קידוש איננו. זה האגיד. אבל הריטב"א לא מזכיר את האגיד, והר"ן לא מזכיר שהוא לא נתן כלום. נכון, זה נשמע קצת אחר בר"ן. בריטב"א, ובעיקר ברמב"ן, הריטב"א הרבה יותר קרוב לרמב"ן. אני לא נתתי כלום, כי שיבוד הוא אצל הלווה. אז זה פסול במה? למה היא לא מקודשת? מה חסר פה? מה חסר? מייס נתינה. לתת זה להוציא ולקבל. לתת זה פעולה שיש לה שני צדדים. אם אני גורם לך שתקבלי, שבתום תשמיני, אז אני לא נתתי. צריך להיות משהו שבא ממני וחל אצלך. אז זה הריטב"א. כיוון שזה, אגיד, זה לא יצא ממנו, הוא מדגיש את המילה כלום, לא יצא ממנו כלום, אז אין כאן נתינה. ורן, שכנראה שהוא לא הבין את זה, אז איך אפשר שהוא לא נתן כלום? הוא לפני כן הוא היה עשיר, ועכשיו הוא מחויב. אז הוא לא, אני עדיין, הכסף עדיין אצלו, אבל מצבו השתנה, כל מה שהיא מקבלת, הזכות לקבל, הוא הפסיד. חוב זה חוב. היא עכשיו בעלת החוב, הוא עכשיו החייב. למה אתה אומר זה לא נתן כלום? אז הר"ן שינה את הפשט ותפס את סוף המילים של הר"ן, של הרמב"ן. הוא אומר, נכון שהוא נתן לה. אבל זה עדיין אגיד גבי. וכסף קידושין דאגיד גבי בעל, לא כסף קידושין הוא. זה, הבעיה היא לא במייס הנתינה, אלא בכסף. הוא די דבר נתינה זה הפשט של הריטב"א. זה פסול במייס. מה הפסול לפי הר"ן? זה פסול בכסף. הוא אכן נתן את הכסף, אבל היא לא באמת מקבלת, היא לא מקבלת את זה מספיק. כי כסף שהוא חוב, כסף אמיתי, זה או פה או שם. אבל חוב, זה טוב מאוד שיש לי חוב. אני מאוד שמח שאנשים חייבים לי כסף. אבל זה מחוס לגוביינה, זה קשור. מבחינה כלכלית, ישאל כלכלן, הוא יגיד, יש כאן עברה. כשמישהו כותב צ'ק, זה לא נתן, הוא נתן. מה שהוא נתן זה התחייבות, אבל הוא נתן. אבל צריכים לחתוך. אם לא חותכים, אז כסף קידושין דאג גבי בעל, לאו כסף קידושין הוא. כן? אז יש כאן אולי נתינה, אבל הכסף הזה הוא לא נחשב, זה פסול, זה לא נקרא חפץ שעובר מיד ליד. עד למדנו שלא צריכים חפץ גשמי, נכון? גם הנאה זה חפץ, גם חוב היה יכול להיות חפץ. הוא דע במלבד האחרים, זה כן. כי שמה, זה לא אגיד גבי בעל. זה אולי אגיד גבי בעל, אבל לא משנה. הבעל, מה שהיה, הוא התנתק לחלוטין. אז מה שהיה לו זה רק חוב. חוב זה חפץ. אבל בתנאי שאפשר להזיז אותו. אבל בין הלווה לבין המלווה, חוב איננו חפץ. הוא יחס. לגבי אחרים זה חפץ. אבל ביני לבין הלווה שלי, אם אני או המלווה שלי, אני נותן כסף לאישה, אני מתחייב לתת לה כסף, אז אנחנו קשורים, אבל אי אפשר להגיד שיש כאן חפץ שעובר מיד ליד. זה מאוד דומה. אני חושב שהריטב"א והר"ן הם לא רחוקים, אבל רואים שהר"ן כנראה לא הבין את הביטוי שלא נתן כלום. במקדש במלווה, אפשר להגיד שאישה לא קיבלה כלום, אבל אי אפשר להגיד כאן שהבעל לא נתן כלום. אז הוא אומר, הוא נתן, אבל זה לא קשה לקידושין. בסדר? אז בואו נסכם. בגדול, בסוגיה יש שתי שיטות. יש מחלוקת ביסוד של השיטות שעוד לא הסברנו. אז אני רק מסכם את זה, ואז נלך להסביר. לפי הראש, אי אפשר לתת משכון בלי שקדם למשכון חוב. ולכן, אין קידושה. אין כאן שום חידוש בדיני קידושה. ברגע שהסכמנו שהחוב הוא לא חוב כי הוא לא עשה קניין, ולכן המשכון הוא לא משכון, אז ברור שהיא לא מקודשת, כי הוא לא נתן לה כלום. Okay? זה הפשט של הראש, של התוספות. בשאלת הספרות. הפירוש של הרמב"ן, מעניין שהריטב"א הביא את הרמב"ן, ואז הוא אומר, אני מעדיף את הרייבד, מעדיף את התוספות. כן? הפירוש של הרמב"ן, ראשוני ספרד לא משתגעים מהפירוש של הרמב"ן. אבל הפירוש של הרמב"ן הוא שלמרות שלא היה חוף קודם, אפשר, זה מה שלא הסברנו עדיין, את המחלוקת הזאת, אפשר לתת למישהו חפץ, יקרא לזה משכון, אני נותן חפץ למישהו ואני אומר לו, תחזיקי בחפץ הזה כדי להבטיח שאני חייב לך כסף. וזה חל. עכשיו הוא חייב לך כסף. זה דרך ליצור קניין. אפשר להתחייב על ידי קניין, חליפן, או שטר, ואפשר שיטה שלישית איך ליצור חוב. זה חידוש עצום, כי יש סוגיה שלמה בכתובות שלא מזכיר את זה, איך אדם מוצא חוב רק על ידי שטר או חליפן. וכאן יש דרך שלישית. טוב, זה דרך שמחייב גם להביא חפץ ולהפסיד אותה, כן? אז הוא לא פתוח לכל אחד. אבל למעשה יש שלושה דרכים איך לעשות חוב. אז אני עושה חוב בדייס השני אומר למישהו, כני משכון זה כנגד מנה שאני חייב לך. אז היא קונה את המשכון כנגד המנה. אז עכשיו, למה היא לא מקודשת? היא קיבלה משהו. אז זה הרמב"ן מסביר שהמשכון זה לא גוף הקידושין. הקידוף הקידושין זה החוב. החוב איננו יכול, חוב שנוצר בשעת קידושין, בין החתן לבין הקלה, איננו יכול לעשות קידושין, כי זה דומה למקדש במלווה. שני פירושים, או בגלל שהוא לא נתן מכיסו, הוא לא הוציא משהו, או בגלל שזה לא חפץ, בינו לבינה, אין כאן חפץ. אין כאן, זה כסף שאוגד בי, זה שייך לשניהם איכשהו, ולכן אין כאן חפץ שאפשר לתת בכלל. וזה הגרסה שלנו. אוקיי, מה אנחנו צריכים עכשיו להבין? את החידוש בדין בבא מציע, או במסכת כתובות. ההנחה של הרמב"ן, שזה כל כך פשוט לראות שהוא לא נכון. אני בא למישהו, אני אומר, אני חייב לך כסף. כל אחד מסכים זה לא אחר. צריכים או קניין או שטר. אז אני אומר, טוב, אני נותן לך חפץ אחר, קח את הפלאפון שלי, וקנה את הפלאפון, אבל לא תקנה, אתה לא קונה את הפלאפון. קנה את הפלאפון לשיבוד החוב שרק עשיתי. אני רוצה לקרוא את לשון הרמב"ן כדי שאני לא אכניס כאן דברים בפיו שהוא לא אמר. איך הוא קרא לזה? קנה אותו לשיבוד מנה, כן? תקנה את הפלאפון לשיבוד המנה שרק הזכרתי. קנת! איך זה עובד? זה לא, אין מעשה קניין כזה. אני מכיר רשימה של מעשה קניין. יש משיכה, משיכה לא שייך בחובות. יש הגבה, לא שייך בחובות. יש חליפן, זה כן שייך. ויש שטר, גם זה שייך. אבל איזה קניין יש פה? אם אני מגביה חפץ אחד, אז אני קונה משהו אחר? מה זה אגב? מה קרה קניין? קני חפץ לשיבוד חוב. כידוע, הקנאת חובות זה אחת מהסוגיות הקשות בעיני חזר. זה דבר מאוד חשוב לכל כלכלה, לא רק מודרנית, גם בתקופת חזר זה היה חשוב. אנשים סוחרים בחובות. בהלכה זה קשה, קשה מאוד לסחור בחובות. ועכשיו מתברר שיש שיטה פשוטה מאוד. טוב, זה לא תמיד מעשי, כי צריכים עוד חפץ, זה עולה כסף בעצם. אדם לא רוצה, אבל אבל אפשר להקנות חוב על ידי זה שנודעים חפץ אחר וקוראים לזה משכון. מה ההיגיון של הדבר הזה? וזה יוצא חוב חדש. עכשיו, יש כאן בסוגיה הזאת דבר אחר שלא מקשים עליו. אם מישהו חייב לי כסף, אני יכול להעביר את המשכון למישהו שלישי. זה גם הקנעת חובות. וזה הגמרא אומרת שזה בסדר גמור, נכון, הגמרא מנמקת למה. כי דרב יצחק, שאומר, בעל חוב קונה משכון. אוקיי, אבל איך זה, אז מה? מה זה בעל חוב קונה משכון? המשכון הוא שלי, לכן אני יכול לתת לך, אבל איך הוא חייב לך כסף? אם לא אוהבים את זה, נגיד לפי הראש. הראש לא שמע על קניינים כאילו. אז במקרה שמשכון אחרים, הראש יכול להגיד, תראה, זה לא באמת מוריד. אבל כיוון שבעל חוב קונה משכון, יש לי זכות להחזיק במשכון. כאן אני קיבלתי משכון מהבעל חוב בזמן שאני הלוויתי לו כסף. נתתי לו 100 שקל, נתן לי משכון. אז אני קונה את המשכון. מה זה אני קונה? יש לי זכות להחזיק בו ולא להחזיר לו. אז כל מה שיש לי יכול לתת מישהו אחר. אז עכשיו האישה הזאת לא צריכה לתת לו את המשכון, עד שהוא לא עומד בתנאי. מה התנאי שלו? בעצם לתת לי את הכסף. אבל היא לא צריכה להחזיר את המשכון, אז הוא יצטרך לתת לה. זה מין סחיטה הלכתית. יש לה זכות לא לתת את המשכון. ולכן הוא יצטרך לשלם, והוא לא באמת חייב לה. אפשר להסביר ככה. אבל ברמב"ן זה לא ככה. נדמה לי, עכשיו אני רוצה להיות זהיר, המילואים מסביר גם את הרמב"ן ככה. הוא אומר, אין דרך להקנות חובות, או בוודאי לא ליצור חובות. אז מה שקורה פה זה שאני מקנה לבן אדם את החפץ, הוא אומר לו, אל תחזיר לי עד שאינו משלם, אז הוא קנה את החפץ הזה בתנאי, זה קניין התנאי. הוא קנה את החפץ בתנאי שאני לא משלם. אם אני משלם, הוא צריך להחזיר לי. ככה במילואים לומד. אבל לשון הרמב"ן הוא לא ככה. הרמב"ן אומר שקנה אותו לשיבוד מנה. אחרת הוא היה כותב שם להקני אותו בתנאי שאני לא משלם. הוא אומר, לא, היא קונה את המשכון לשיבוד מנה. וקנתה. וגם אחר כך כותב הרמב"ן, גם ההשפעה של הרמב"ן אומר, הרמב"ן, הוא אומר את זה גם פה, כן, משמע, ואומר לאישה, הרי אני חייב לך מנה בקניין. אז שם ודאי, מה התוצאה? שהוא חייב, הקניין שם, אז אין שם משכון. אני יכול להתחייב בקניין. אז זה חל, תקעת שיבודי מקודשת. וכאן הוא אומר, זה אותו דבר. אומר לחבר, אני חייב לך מנה, כלומר, חייב אני מעצמי ולך מנה, וכאן הכלי למשכון עליהם, מכיוון שמשך קנה, כליו לשיבודו. יש שיבוד שחל. כלומר, אתה באמת חייב כסף. אותו דבר גם ברמב"ן השני. הוא משווה, מתחייב בקניין לקני משכון לשיבוד. זאת אומרת, זה סוג של התחייבות בקניין. בריטווה, אפילו שנתחייב לה מנה בקניין כראוי, או שזיקה לה במשכון מנה, הוא זיקה לה במשכון את המנה. שאמר לסחי לשיבוד מנה, וקנתה אותו לשיבוד מנה, אין כאן משכון. אז במחילת כבודו של המילואים שרצה לפתור את הבעיה, הוא אומר, אי אפשר לקנות חוב ככה, אבל אפשר לקנות את המשכון. מה זה לקנות את המשכון? זכות להחזיק אותו ולא להחזיר אותו, עד שלא מפייסים אותי, עד שלא מביאים לי כסף, אחרת אני לא מסכים להחזיר לך. זה מין סחיטה על פי דין. אבל ברמב"ן, בריטב"א, רואים שהם סוברים שאפשר ליצור חוב וגם להקנות חוב על ידי מסירת משכון. אז איך זה עובד? אנחנו צריכים להמציא כאן משהו, כי אין שום גמרא כזאת, חוץ מהרמזים של הסוגיה שלנו, הסוגיה שלנו זה המקור. אז אני חושב, יש כאן מושג חדש. שהמשכון מגלם את החוב. כלומר, אני אגיד את זה בצורה אחרת, איך קונים את החוב פה? איזה קניין זה? אין קניין שנקרא משכון. יש רשימת קניינים ובקידושין אחר כך במשניות. חליפין, לא מה שהוא עושה. שטר, טוב, אבל לא מה שהוא עושה. איזה קניין הוא עושה מתוך הרשימה? ברשימת הקניינים יש קניין, וזה מה שהוא עושה פה. הוא קנה את החוב בקניין משיכה. אי אפשר למשוך חוב. חוב זה מופשט. אם אני מייחד משכון, אז המשכון, ככה נראה לי, המשכון מגלם, מגשים את החוב. אתה מושך את החפץ הזה, אז אתה קונה את השיבוד, אתה קונה את השיבוד. כי מה השיבוד? השיבוד נמצא בתוך החפץ. אפשר לקנות חפץ במשיכה אותו. Hey, אני קונה ממך פלאפון. אני מגביע, אני קונה אותו. אז כאן אני לא רוצה לקנות אותו. אני רוצה לקנות אותו לשיבוד החוב. אז אני קונה את החפץ במקצת, אני קונה אותו לשיבוד. תגיד, מה זה? אבל איפה החוב? איך אפשר? אומר הראש, אי אפשר לקנות לשיבוד החוב, כי אין חוב. אז רמב"ן אומר, לא, קונים אותו לשיבוד, ולכן יש חוב. כלומר, למה? כי החוב נמצא בתוך החפץ. יש אחרונים, אני מקווה שאני לא מבבד אתכם, אלא מעיר לכם, יש אחרונים שרצו להגיד ש... גם כן, תשובה קצת פשוטה, הוא קונה שיבוד נכסים בלי שיבוד הגוף. הבן אדם באמת לא חייב. אבל החפץ חייב. לא, רבנו תם, הוא זה שהמציא את המושג הזה. שיבוד הגוף, החוב האישי, שיבוד נכסים. אז בדרך כלל שיבוד נכסים זה אחרי שיבוד הגוף. כאן יש שיבוד נכסים בלי שיבוד הגוף. זה מה שהראש שלל. איך אפשר לעשות משכון בלי שיש חוב קודם, בלי שיש חוב אישי? אז רבנו אומר, יש שיבוד נכסים בלי שיבוד הגוף. אבל אני חושב שלא, אני חושב שרבנו אומר שיש, הראש בזה צודק. אין שיבוד נכסים בלי שיבוד הגוף. לשון הגמרא בסוף הבבא בתרא, נכסי דאיניש ערבין לי. הנכסים הם ערבים לחוב האמיתי. אבל כאן החוב גלום בחפץ. החפץ הוא התגשמות החוב. זה המילה, הרודד שאל אותי לפני שעה, למה זה נקרא משכון? אז זאת התשובה. זה נקרא משכון כי זה התגלמות החוב. ולכן... תמשוך אותו, תקנה את החוב. וגם תיצור חוב חדש. אז זה מחלוקת שנייה שיש כאן. כלומר, יש כאן שני מחלוקות. יש מחלוקת אחת בדיני קידושין. התוספות אומר שאם אפשר, אם תצליח לתת חוב לאישה, היא תהיה מקודשת. כאן לא הצלחת. הרמב"ן אומר, גם אם תיתן חוב לאישה, היא לא תהיה מקודשת. כי יגיד הרבה, כי לא יצא ממך. זה מחלוקת בדיני נתינה בקידושין. יש מחלוקת מוקדמת בדיני ממונות, לא בדיני קידושין. האם אפשר ליצור התחייבות על ידי מסירת חפץ, שתתפקד כה, שהחפץ יתפקד כה, משכון על החוב. הראש אומר, אין דבר כזה. משכון בא רק להבטיח אחרי שיש התחייבות. אבל ההתחייבות צריכה לעבוד על רגלי ההיא. הרמב"ן אומר שאפשר לעשות חוב כזה, מלכתחילה, כמו שאפשר להעביר חוב מיד ליד, כשמעבירים משכון מיד ליד. אני אגיד במה מוסגר, עשינו את זה גם כשלמדנו ערב, שיש נפקא מינה דיני ריבית בזה. האם אם אני מעביר משכון שיש למישהו אחר לך, האם זה באמת העברת החיוב? אז יהיו נפקא מינה, נגיד גוי יעביר משכון ליהודי או יהודי לגוי, עכשיו יש נוצר חיוב בין היהודי ליהודי, מה שהיה בהתחלה החיוב לגוי, אבל הוא העביר את החוב למישהו חדש. כל מיני נפקמינות, אם הוא באמת העביר או לא, זה רק מה שאמרנו, מין סחיטה כזאת, אבל אי אפשר באמת להעביר חוב על ידי העברת המשכון. אוקיי, שאלות? טוב, אז נדבר 5 דקות על שורה שהיא חשובה מאוד לסוגיה והיא צדדית קצת. רבי יצחק, זה התוספות השני על הדף, שאני אפילו לא התפסתי בהרבה מקומות. האפשרות לקדש אישה משכון לאחרים תלוי ברבי יצחק. The Amar Rav Yitzchak, Minayin LeBalchav Shekona Mashkan, Shem Melechat Yetzdaka. Yesh Ma'amar Kaze. Stam Zeh, Alav Zeh Manyen. Ma Raya? Katov, Melechat Yetzdaka. Kshemachzirim Kelim Sheyesh Bem Chayei Nefesh, Lo Tachbol יש לו בגד לילה בלילה, בגד יום ביום, צריכים להחזיר את האדם משכן את הבגד שלו, צריכים להחזיר לו. אז כתוב לך תהיה צדקה. אז הגמרא מבינה שמילה צדקה פה זה לא צדק, אלא צדקה. במובן המודרני של המילה צדקה. ולכן, למה זה צדקה? תשובה, כי המשכון הוא של המלווה. ואם הוא מחזיר את זה ללווה כדי שיהיה לו משהו לישון בלילה, הוא עושה מעשה צדקות. כן? מה פירוש הדבר ברחוב קונה משכון? אין מחלוקת לגבי העובדות הבסיסיות. אם אני נתתי משכון למישהו, הוא לא צריך לתת לי עד שלא משלם. המוסד זה המוסד. משכון זה דבר שהמלווה מקבל מהלווה ולא מחזיר לו עד שהלווה לא משלם. אז זה. אז מה כאן הביטוי של רבי יצחק קונה משכון? רבי יצחק אומר, זה סוג של קניין. זה שאני לא צריך להחזיר חבת שלא שייך לי, זה אבסורד. אם זה לא שייך לי, איך אני לא יכול להחזיר אותו? הגדרת בעלות זה שזה מגיע לבעל. אם זה שייך ללווה, המלווה לא יכול להחזיק בו. אז לכן, יש כאן קניינים. זה שאני יכול להחזיק בחפץ שלך ולא לתת לך, כשאתה דורש אותו, זה נקרא קניין מצידי. למה היא נפקא מינה? אז הגמרא בכמה מקומות, יש כאן רשימה של כל מגמרות, גיטין, פסחים, שבוס, במציע, יש נפקמינו. נפקמינו זה חתיות אבסטרקטיות. יש נפקמינו לגבי דיני שביעית. מלווה שיש עליו, מלווה שיש עליו משכון, אינה נשמטת בשביעית. כי לא קרינו בי לא ייגוס. הוא לא צריך לגבות ממך, הוא כבר גבה במידה מסוימת. יש לו כבר את הכסף. הבנתי? הוא לא נוגס, כי יש לו את המשכון. אומר גבוה בגלל רבי יצחק, שברוך הפקונה משכון. מה הקשר אצלנו? למה צריך את רבי יצחק כדי לקדש אישה במלבדה אחרים? אז זה תלוי אני חושב זה תלוי בשני הפירושים שלמדנו. לפי הראש, הקידוש שלנו בסדר. מה הבעיה? איך הוא נתן לה את המשכון? הלווה נתן לי משכון, כי הוא חייב לי כסף. איך אני נותן את זה לאדם זר? תשובה, ברחוב קונה משכון. כיוון שהמלווה מחזיק במשכון בדין, בזכות, בזכויות קנייניות, אז מה שיש לי, אני יכול להביא למישהו אחר. אני צריך את זה כדי לאפשר את עצם ההעברה הלאה. אחרי שעברתי הלאה, אז כמובן שהיא מקודשת, בגלל שהיא קיבלה חוב. ולפי הראש, זה כל מה שהיה חסר לפני כן, זה שלא קיבלה קום, עכשיו היא קיבלה חוב. ולפי הרמב"ן, אני חושב שבחוב קונה משכן כאן זה לא רק כדי להסביר איך המל ואיך הבעל נותן לאישה, אלא איך האישה קונה את החוב. כיוון שבחוב קונה משכן, למה בחוב קונה משכן? איך אדם קונה חפץ שזה לא שלו? הוא קונה אותו לשיבודו. הוא לא קונה את גוף החפץ ממש. הוא קונה את החפץ כדי שהוא לא יצטרך להחזיר עד שלא נשלם. אז כיוון שזה קיים, אז גם האישה קונה את החפץ כדי לשיבודו. זה אומר שעכשיו הבן אדם משובד לה. אז היא זכתה בשיבוד. אז אני צריך את זה בשביל הדין קידושין כאן. כדי להגיד שהאישה קונה חוב, אני צריך להגיד שהיא קונה את המשכון. כמו שאמרתי, החוב נמצא גלום במשכון. אז בלי רבי יצחק, אתה חושב, אתה לא עושה הגבה, אתה לא מושך את המשכון, כי אתה לא קונה את המשכון. זה רק מופקד אצלך בכיס. מה זה משכון? זה הפקדה שלא צריכים להחזיר. רבי יצחק אומר, לא, אין דבר כזה. זה קניין. אז אם זה קניין, אז קבלת המשכון לידיים זה מייס הקניין. אז אם זה מייס הקניין במה? אז תשובת הרמב"ן זה מייס הקניין בשיבוד הגלום. ולכן האישה כאן זכתה, קנתה את המשכון, כלומר קנתה את השיבוד שבתוכו. שזה, אני צריך שהיא קונה משהו. כי אם זה רק הפקדה, אז עכשיו זה לא מופקד בכספת שלי, זה מופקד בכספת שלה. אבל אולי ישתמש בזה כדי לשחות, אבל אומר הרמב"ן, אבל היא לא קנתה שום דבר. הרמב"ן רוצה שהיא תקנה חוב. הוא מקדש אותה בחוב. אז איפה, אז לכן היא צריכה לקנות את המשכון, כלומר לקנות את הפנימיות של המשכון. פנימיות של המשכון זה השיבוד, השיבוד של החוב, שהוא גם נקרא משכון, הוא גשמי. במין אחרות, חוב שיש על המשכון הוא חוב גשמי. חוב שאין על המשכון הוא חוב אווירי, שחסר לו מעשה קניין. אוקיי, אז מה למדנו היום? למדנו מחלוקת בדיני יצירת חיובים, שזה, אם אני צודק, אפשר להגיד פירוש אחר, אם אני צודק, זה מחלוקת במושג של הרמב"ן, האם משכון הוא מציאות חילופי של החוב, או שזה רק אמצעי לחץ, אמצעי סחיטה, או אמצעי גבייה. בדיני קידוש שלמדנו, חידושו של הרמב"ן, שזה לא מספיק שהאישה תקבל כסף, הבעל צריך להוציא מידו את הכסף שהוא נותן לו. הוא צריך גם לתת. או בגסתו של הרן, שהוא קצת שונה. אז זה חידוש חדש בדיני ונתן. מה זה נתינת כסף? סך, למה נתן לא מופיע בתורה? כתוב כי כך איש אישה. מה זה אברהם אבינו נתן כסף לאפרון? מה זה לתת כסף? אז לפי הרמב"ן יש המצאה כאן של לתת, זה רק אם מה שמגיע לכאן יצא מפה. שזה יכול להיות בהחלט ש... כמו זה חיתושו של הרמב"ן, יכול להיות בהחלט שראשונים אחרים חוקים, אולי זו הסיבה שהריטב"א אומר שהוא לא מקבל את הפשט הזה, כי זה המצאה שאין לו באמת מקור. כפי שהזכרתי, זה קצת נגד עבד קנייני, הרמב"ן נסתדר עם זה. באמת, למה... כן, אם תסתכלו בריטב"א, פחות או יותר זה מה שהוא אומר. ותיימד המילתא נגד הרמב"ן. תיימד המילתא לא מכבר שתהי דין זו כדין מלווה, שהיא בידה קודם לכן. הרמב"ן השווה אצל המלווה. במלווה היא לא מקבלת, כאן הוא לא מוציא. הוא אומר, אני לא רואה את ההשוואה. שם היא לא מקבלת, אבל כאן, או שהוא כן מוציא, או שלא צריכים להוציא, אבל הוא פשוט לא חשב שהפירוש של הרמב"ן מחזיק מים. רודד שואל, הרב יכול לחזור על ההבדל בין הרמב"ן לדין עבד קנייני. ההבדל הוא פשוט, השאלה אם זה נכון. כלומר, בעבד קנייני, בן אדם, בגמרא כתוב אבא, לא? האבא של החתן נותן כסף לאישה. כסף, המייס הנתינה הוא לא בין החתן לאישה, הוא באמת בין האבא שלו לאישה. אבל זה מעשה מצוין. הוא מוציא כסף מהכיס, מתרחק ממנו, והכסף מגיע לכיס של האישה. החידוש הוא שזה לא יצא מכיס החתן, נכון. אבל החידוש בעצם אומר שהחתן לא צריך לתת, מישהו יכול לתת בשבילו. זה נתינה על ידי אחרים. לשון של המשנה לגבי עבד קנייני עצמו. עבד קנייני יוצא על ידי נתינה מאחרים. אז אם אנחנו לא דיברנו על זה ביחד, אבל יש מחלוקת בשונים, האם זה מדין סוג של שליחות, אז אין בעיה, זה כאילו הבעל נתן. או שלא צריכים שליחות, אפשר לתת משהו אחר. הרמב"ן אומר שכאן אף אחד לא נתן. הבעל נותן לה שיבוד, אבל הוא לא מוציא. הוא גורם לה שהוא משובד לה. אז זה כאן חסר מעשה נתינה. זה לא שהבעל צריך להיות עני אחרי זה, הוא צריך לתת. אם מישהו אחר נותן, זה גם טוב. במקרה שאני מתחייב לאישה כסף, אני לא נתתי, כלומר לא הוצאתי שום דבר בינתיים. כי אגיד הבא, כי השיבוד ביד הלווה. כן, זה ברור שזאת התשובה. וצריכים לחזור לבית קנייני לבדוק שזה באמת הפשט שם. אבל כן, זה החילוק. הרמב"ן לא שאל את זה. הוא לא הזכיר את זה. לכן אני אומר, שם יש הוצאה מפה, ונתינה לפה. מתי ליד המשהו ונפק מיני. מי זה מיני? מהאבא, לא מהחתן, אבל נפק מהנותן. מהנותן נפק ולמקבל, מקבלת, התקבל. כאן הנותן זה החתן עצמו, ולא יצא ממנו כלום בלשון של הרמב״ם, והוא לא יצא ממנו מספיק בלשון של הר"ן, כי עדיין אגידה, אגידה בי. בסדר? אוקיי, הסוגיה הקרובה הבאה, אנחנו בעצם למדנו קצת, כשדיברנו על זה בהקשר של הרב, זה זרוק מנה לים, אז אני לא בטוח מה הנושא של השבוע הבא, שכחתי להסתכל, אבל אנחנו יודעים שזה יהיה בסדר. אני אגיד לכם כבר עכשיו מה הנושא. המשקל של החרם. אם יש לי מדינור פה, אז אנחנו כבר למדנו את זה. טוב, זה יהיה המשך של חטא עמוד ב', השיעור בכתב ועומד בדין ערבות שאנחנו למדנו כבר, אז אנחנו נמשיך קצת אחרי זה לכלב ול... יש כל מיני הנאות פה עד לסוף הסוגיה בתת עמוד א' באמצע. לומדים על אמצע תת עמוד א', אני כבר אכין את המקומות ואגדיר את הנושא בצורה טובה יותר.